יום רביעי, פרשס קיסייצה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום. סיפור נפלא שהתפרסם בגיליון בפקודי חודרושתי בזמן האחרון. 50 שנה, הוא אומר, חלפו מזמן שהוברחנו יחד עם כל המשפחה מטריפולי, בירת לוב, טורקיה, ומשם לארץ ישראל. הבריחה עצמה, הוא אומר, אני לא זוכר הרבה, הייתי צעיר, ילד קטן. מה שכן הבנתי, זה היה מבצע נועז ומסוכן, שבחסדי שמיים הוא הצליח על הצד הטוב ביותר. אלא שהוריי היקרים, זכרונם לברכה, נאלצו להותיר אחריהם את כל הרכוש בלוב, ועלו לארץ הקודש, בלי פרוטה אחת, עניים מרודים ממש. קיבלנו דירה קטנה במקום שנקרא רמת פינקס, היום זה שכונה באור יהודה. רהיטים לא היה לנו, מלבד כמה ארגזי תפוזים שהם שימשו ככיסאות וגם כארון אחסון. זוג מיטות ברזל מחלידות. לא היה קל בכלל, אבל היינו מאושרים, אנחנו נמצאים בארץ הקודש, משאת נפשו של כל יהודי. במוחרת שהגענו, אבא הלך ללשכת העבודה, התעניין אלי על זה עבודה שהוא יוכל לפרנס את בני הבית שרעבים ללחם. חזר אחרי כמה שעות, סיפר באושר על עבודה שהוא קיבל באיזה מפעל צבאי שנמצא בלוד. המרחק לא גדול במיוחד, אבל הוא נאלץ לנסוע כל יום, שעה שלא בוקר, לא לילה, נסיעה ארוכה, מתישה באוטובוס ישן ומקרטע, מסלול מאסף שעבר על פני הרבה תחנות, עד שהוא הגיע לכביש אחורי של העיר לוד, שם היה יורד ומבוסס את דרכו בשבילי אפר, בגשם שהרטיב אותו עד לשעת עצמותיו, ובקיץ שהחמה קופחת מעל ראשו. במשך שעה הוא הלך והלך, עד שהגיע עייף, מוטש לשערי המפעל. במפעל הוא עבד בעבודה פיזית מתישה עד שעת אחרי צהריים מאוחרת, ואז הוא נאלץ לחזור ולהתבוסס בחולות במשך שוב שעה ארוכה לחזור. עכשיו הוא חיכה עוד זמן לאוטובוס, חזר הביתה בשעת ערב עוד מאוחרת. אבא הגיע בשעה כל כך מאוחרת שכולם כבר ישנו. במשך כמה שנים ראינו אותו רק בשבתות וחגים. אבל מה? בשבתות לא היה ניתן להכיר את האבא, את היהודי עמל הכפיים שלא רואה מנוחה במהלך השבוע. הוא מנהל ביד רמה את שולחן שבת, שר ואומר דברי תורה מתוקים, מספר סיפורים, מתענג על לימוד ביחד עם כל אחד מהילדים. מעולם, הוא אומר, לא שמענו את אבא מדבר בשבת דברים שלא בקדושת שבת. באחד הימים שמענו מאמא את העול של הפרנסה של אבא, הצטערנו מאוד לשמוע שבטריפולי היה סוחר מצליח, וכאן נאלץ לבוסס דרכו שעות בחול, ועוד לעבוד עבודה לא קשה בכלל. פעם שאלנו אותו בשבת, איך הוא מצליח להתמיד בעבודה חרף כל הקשיים? ובפרט איך הוא שורד את אותה הליכה בחול הרטוב והלוהט שעתיים כל יום, שעה הלוך, שעה חזור. אבא חייך ואמר שיש לו סוד. סוד שעוזר לו להחזיק מעמד. אבל היום זה שבת, לא כדאי לדבר מענייני עבודה. הוא ממשיך שיום חם, קיצי במיוחד, אמא עמדה במטבחון, עצר, שחטה תפוזים, הכינה עוגת שוקולד. יפה ומרשימה. הוא גם אומר, זה היה דבר נדיר אצלנו גם בשבתות, בגלל העניות הגדולה. תמיד תפוזים זה לא היה דבר ששותים בשגרה. אבל אמא הודיעה שהיום יש הפתעה, ולכן הולכים לישון מאוחר. ובדריכות רבה המתנו להפתעה. רק שבשעת ערב מאוחרת נפתחה הדלת, אבא עמד בפתח. מעולם לא ראינו את אבא בשעה שהוא חזר מהעבודה, הוא נראה ממש שבר כלי, עייף, בגדים רטובים מזיעה, נעליים מלאים אפר. אבל מה? הפנים קורנות מאושר. אבא רחץ את הפנים, ידיים, תשב בכבידות, ואמר כשהקול שלו רועד מהתרגשות. ילדיי היקרים, שאלתם אותי מה פשר ההצלחה שלי לשרוד בעבודה כל כך קשה ומתישה? איך אני אפשר ללכת כל יום, שעתיים, בחום, בקור, אני אגלה לכם את הסוד. הוא אומר שעמדנו מבטים במתח לאבא, והוא המשיך. הוא המשיך ואמר, כל יום בדרך לעבודה, אני משנה נמודי גמרא בעל פה מסדר נזיקין, עד שאני מגיע לשערי המפעל. תאמינו לי, הוא אומר, שאני לא מרגיש את הדרך הקשה. הדרך חולפות לי בראש, אבל לצבאי ורובה, והם שמולכות את הרגליים, כך גם הדרך חזור. המילים המתוקות של הגמרא, שהפה שלי אומר, מגרשות ומשכיחות את העייפות. כשאני יורד מהאוטובוס, שעה מאוחרת סמוך לבית, אני מרגיש כביכול התעוררתי מאיזה חלום. ילדים יקרים, בואו תחגגו אותי. היום זכיתי בחסד השם לסיים בעל פה את שלושת הבבות, ובקמי בו, ומציע בו ובסרה. מה זה טוב? התכבדו מהמתמים לכבוד של תורה. כך עוד שנים רבות אבא המשיך לעבוד במפעל ולהשתדל לפרנס את המשפחה. פעם לפעם זכינו להישאר ערים בשעת לילה מאוחרת ולחגוג עם אבא עוד סיום של מסכת בעל פה. אבא ז"ל הלך לבית עולמו בסביבה טובה, ואין זה פלא שהוא זכה לראות דורות ישרים שתלמידי חכמים שמצטיינים בחשקת וידיעת התורה. ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי, סיפורו של נער יהודי שניצל מגורלם של אלפי נערי המולטוב בקרב סטלינגרד. איזה סיפור שפרסם הרב נופל ברזל לפני כמה שנים במסף שבת קודש. ואחד מהביקורים של הרב אליעזר בודנהיים, ראש הגניזה הכללית בבתי הרבנים שליטה, הוא שמע מהגאון רבי דוד אברהמי שליטה מירושלים, סיפור נורא. הסיפור הוא מספר שבסטלינגרד, שנת תש"ג, זה היה קרב סטלינגרד המפורסם שהצבא הגרמני נבלם לפני העיר שם. זה קרב שנחשב לנקודת מפנה מרכזית במלחמת העולם השנייה. לראשית התפנית במלחמה לרעת הגרמנים והשותפים שלהם. הניצחון הרוסי הושג תוך כדי הקרבת חיילים רבים, ביניהם נערי המולטוב. הרוסים גייסו נערים בגילי 14-15, שהתפקיד שלהם היה לקדם את פני הטנקים הגרמנים בגבוקי תבערה. הנערים האומללים נדרשו להסתער בזריזות לכיוון הטנקים, להשליך בגבוק בתקווה שהוא יתנפץ בין הסדקים ויעביר את הטנק. החיילים הגרמנים ריססו את השטח במכונת ירייה וגבו קורבנות רבים. אבל יחד עם זה, סיים מתקפת הנערים בבלימה של הטנקים הגרמנים. אלפי נערי המולטוב היו נחטפים מהרחובות, נשלחים לחזית, שבעצם הייתה בתוככי העיר מגוריהם. מספר שבין הנערים שחיו שם בסטלינגרד, היה גם איזה נער יהודי שהוא לא יודע את השם שלו. הוא שמע את הסיפור ממנה עצמו. גם הוא כמו כולם היה מועמד טבעי לגיוס למשימה הצבאית האכזרית. מה קרה? למה אותו לא גייסו? אני מספר שבאותם ימים היה בעיר ביקוש גדול לנייר. פרצו הריילים ארורים לבית הכנסת, שדדו משם סטים מעודרים של ש"ס וילנה, שולחנו דפוס ראם וכן הלאה, פרקו את הספרים ונשארו עם ערימות של נייר עטיפה משובח ויקר אחמוני לצום. בנייר הם עטפו דגי ערים, סבון ומה לא. ואחרי השימוש הם השליחו את הניירות תחת כל אבן, כל עץ רענן, השם ירחם. אבל אותו נער, הוא הסתובב במסירות לאסוף את אותם דפים מחוללים. הוא פשוט הסתובב עם שק ואסף מהרחובות, מהשווקים. ככה דפי גמרוי, דפי שולחן ערוך, הוא רק גונז אותם, וכך הוא הציל במידת האפשר את הקדושה של הספרים המחוללים. כיוון שהוא עשה ככה בקביעות, אז הגויים שהבחינו בו הדביקו לו את הכינוי של משוגנר. איזה אדם נורמלי אוסף באובססיות אריזות נייר מטונפות. וכשרצו לגייס אותו לאותו צבא המולטוב, אז מיד התנערו ממנו, הוא משוגע. וככה בזכות העיסוק שלו בהצלת הגניזה, חיים שלו ניצלו. וכשהוא סיפר לי את זה, הוא אומר, הוא ציין את העובדה שהוא מציבו לא היה נער חזק, לא זריז. אין כל ספק שהוא היה מגויס, הוא היה נהרג מיד מירי של הטנקים הגרמנים. בדרך לא דרך הוא הצליח לעלות לארץ ישראל בימי מסך הברזל, וגם פה המשיך לעסוק בגניזה, והרגיש שאותה גניזה שהצילה את חייו, גרם לו חשק להשיב טובה להציל את חיי הגניזה. הוא היה הראשון שעשה לאיסוף גניזה מסודר באמצעות חבילה גדולה, שגם היא נצבעה בכחול כמו בימינו. ומי זה בשתים לך מהשערים, החבית הייתה מוקמת בצמוד לבטנגסט הגד בישוי סייקו. המסר הברור שאנחנו לומדים מזה, מסיים הרב ברזן את המאמר, אדם שעושה מעשה טוב בתמימות, הוא יצליח, לא רק שחיים שלו ניצלו, הם גלגלים זכות על ידי זכאי, והוא זכה, זכה להיות הראשון שמייסד את נושא הגניזה בארץ ישראל. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, סיפור שהובא על ידי הרב ישראל למברגר במוסף שבת קודש. במהלך ביקורו של הרב קודש שבסוכמי רשלי, אבי שושלת קופישניץ, מהיר בוצ'ס, אז נוכח שם הגרשה זורבי זצ"ל, הרב מפתיק, ומופס גלון שהרב חולל, מרוב התפעלות הוא פנה לחסיד הישיש, הגאון רבי חיל פפר, הרב בעוזריאן, שכבר אז היה זקן מופלג, מעל 90 שנה, הוא סיפור לו את מה שהוא ראה בעיניים. הוא אומר שביקר הרבי בעיר טרונופול, מישהו בא לשאול אותו בעניין ניתוח, הרופא אמרו זה דחוף. הרבי אמר בשום אופן לא לעשות ניתוח, השם ישלח רפואה שלמה. באמת מדבריו לא נפל מילה ארצה, האיש נרפא בלי צורך בניתוח. הוא אומר שהוא הסתובב הרבה זמן עם הקושייה, איך הוא פסק לכתחילה נגד הרופאים, הרי סומכים על הרופאים, אפילו ברופא גוי. אכילה ביום כיפור, סומכים עליהם. הוא שאל, אז פעם שהוא נכנס לקודש פנימה, הוא שאל את השאלת הרבי שיציק לו. הוא אמר לו, הרבי ענה לו, אני לא מבין מה השאלה שלך, הרי אם מבקשים הקדוש ברוך הוא אוהב ורחמים בכוונה אמיתית ומלאה לחוס על נפש יהודי, למה שהוא לא ישמע? הרי לא ביקשתי בשביל עצמי, ביקשתי לנפש מפועל. אני מסיים הרב למברגר את המאמר שלו, מסיים הרבי חיל, סליחה. תשובה כזאת פשוטה, הפליאה אותי יותר מכל המויפסים, זה היה דבר שהיה מוחזק את כולם כמויפס, והוא ראה איזה דבר מובן ופשוט. עד שהוא לא מבין איך יכול להיות שמבקשים עבור יהודי והקדוש ברוך הוא לא ישמע. זאת נקודה למחשבה על תפילה, על הזולת, תפילה על החבר, בימי ערך ומאסלחת. ואנחנו ממשיכים רבותיי, יום ידילולה של הרב הקודש רבו משה פריינד, זכר צדק לברוכה, היה הבית דין דנסוויד, נפטר י"א באלול תרצ"ג צד ג', יש פה מאמר נפלא של הרב טיקוצקי, פרסם במבשר תורני לפני כמה שנים. ערב חורפי, גשום וסגרירי, הגשם שוטף את כל בתי העיירה הקטנה, ריסקרה, הונגריה. אדם אחד צועד ברחוב השומם, עטוף מעיל, לבוש מגפיים, מגפיים גבוהות, והוא הולך לכיוון ביתו של רב העיר הנודע, הגאון רב שלמה כץ. דופק בדלת, הדלת נפתחת, רב בנזל קורא להרב בלביביות, בוא תיכנס. רב בנזל היה הבלן, הוא היה ממונה על המקווה באותה עיירה. אומר רב בנזל, רבינו, מגיע לי מזל טוב, נולד לי בן, או. אל תמברך אותו, תזכו לה הרבה נחת. הוא מוסיף ואומר, אני רוצה לכבד את הרב, שיהיה סנדק, הרב מסכים. באותם 8 ימים הבאים, הגשם ממשיך לרדת, אותו גשם ממשיך לרדת בלי הפוגה. הגיע יום הברית. אחרי שחס, הרב פונה לאבי הבן ואומר לו, אני רוצה לטבול במקווה לפני הברית, לפני שאני מתקבל בסנדקאות. הבנזין משפיל את העיניים, לא אומר כלום, זו לא הייתה בקשה של מה בכך. המים של המקווה נבעו ממעיין מים טבעי, שזה רם בעיירה. חימום של המים, זה היה אחד מהתפקידים הקשים ביותר של הבלן. צריך להעביר גזי עץ לא מעטים בשביל להעביר ולו במעט את החום של המים. גם בימות הקיץ החמים זה לא המלאכה פשוטה, אחת כמה וכמה בחורף, כשהמעיין עצמו התכסה בשכבה קרה עבה של קרח. באותו מקרה, העבודה הייתה כפולה מכופלת, כי הגשמים הרטיבו את הזעין של העת, הרטיבו אותם כעוגן. כמעט בלתי אפשרי היה להעביר אותם. סלח לי כבוד הרב גמגם הבנן, דבר בקשה שאני כמעט לא יוכל לעמוד בה. עבודה מאוד מפרכת. אמר לו הרב, חבל, חבל מאוד, תבילה של סנדק סנאי הברית חשובה מאוד. הוא אמר לו שהרב מנסביד, הצדיק רבו משה פריינד, היה אומר שהיום שהאדם משמש בו כסנדק, הוא יום טוב עבורו. רואים מאוד לטבול ביום הזה לפני כיום מצווה. האוזניים של הבלען כבר לא שמעו את ההמשך. הוא אומר, האם שמעתי נכון? הוא שואל בהתרגשות, האם הזכרתם בדבריכם את השם של רבה של נסביג? הוא אומר לו, כן, שמעתי את זה ממנו. אם ככה אמר הבלען, אני חוזר בי. חוזר ממה שאמרתי, והוא אומר בהתלהבות, המניעת דרת ומחמם את המקווה. אם ככה הרב מנוסביד אמר, חובה לקיים את הדברים שלו. שאל אותו הרב, מאיפה אתם מכירים אותו? למה זה גורם לכם להתרגשות כל כך? טוב, הרב מבקש, אני אספר מה שקרה לפני הרבה שנים. הוא מספר על יהודי שכוח גב שצעד בשביל שמתפתל לעיירה אריסקווה. הפנים זופות, הרגליים בצקו כבר מרוב נידודים, אבל הלב שלו מלא בסיפוק ושמחה. ברוך השם, הוא אומר לעצמה, שנה יהיה לילדים נעליים לחג הפסח, לא עוד בלוי סחבות וסמרטוטים. נעליים חדשות ממש, זה היה כמובן הוא בעצמו, רבן שלי. החורף של אותה שנה לא היטיב עמו, הוא איבד את כל הכסף, הפך לעני ואביון. את ימות החורף הוא עוד הצליח איכשהו להעביר מדבת ימם של יהודים רחמנים השתמכו בו. כשהתקרבו ימי אביב והפסח נראה באופק, הוא החליט בלב כבד לצאת לפשוט יד בעיירות הסמוכות, אחרת יאלצו חמש בניו ובנותיו לקבל את חג לחירות ברגליים יחפות פשוט כמשמעות. באמת אחרי כמה שבועות של נזים, היה לו מספיק כסף לקנות נעליים, והוא חזר לעיירה שמח וטוב לב, הלך לסנדלר, שלקח תמידות כפות הרגליים, שמובטח לייצר להם נעליים חזקות במיוחד. שיחזיקו מעמד כמה שנים. טוב, הנעליים היו מוכנות, והוא החביא אותם בגומחה חבויה בבית, שמשם הם שמרו עד הפסח. עוברות כמה ימים, בוקר אחד בשעת בוקר בשעה מוקדמת, עוד לפני שבני הבית הקיצו, חרידה את הבית זעקה מרה. אחת מהבנות של הבית הצעירות רצתה לשזוף את עיניה לרגע בנעליים החדשות, והיא הזיקה את בני הבית. המלך מזדק מהמיטה, נוטל ידיים מהר, והוא רואה כמעט הוא התמוטט. רצועות לעוסות של אור שחור ומבריק, שעריות של סוליות ועקבים, אנחנו בעליבותן. זה כל מה שנותר מחמשת זוגות נעליים היקרות, שבועות ארוכים של נדודים, חיזור על הפתחים הלכו לטמיון, בין ליל. זעקות שבר נשמעו, רופים מכל עבר, לא היה ספק מי עולל את זה. הבית של רבן זה לאביון היה משופע באכברים וחולדות. ברור היה שידם, עולה יותר דייק, שיניהם החדות היו במעל. פנים הנפולות של בני הבית לא הותירו ברירה לרבן זה. צרה מחדש את הציקלונו הדל, העמיס על שכמו ולקרטר ויצא שוב לדרך ארוכה. ניסים היו ריקים. ומרוקנים. קצת הדרך רגלית, טיפס בערים, ירד בגיעות בזוות 2 בלילה, הגיע לעיירה קטנה שקוראו לנוסי. העיירה כולה הייתה עטופה בשמחה לילית שחורה, עוד לא היה פסח רחוב. הבתים היו חשוכים. אבל מבית אחד הוא רואה אור קלוש, אור של נר בוער, זה היה בית של רב העיירה, רב ומושע אפרים, שחן על גבעה קטנה שהשקיפה על בתי העיר. רבן צועד בעקבות האור, עד שהוא מוצא את עצמו עומד ליד החלון. מסובק מוסה עמו, מקפיד, רב אברהם יהושע. מקפיד שלא יהיו חלונות, שלא יהיו וילונות על החלונות. וככה הוא מסתכל לתוך הבית, רבן זה, והוא רואה יהודי בעל צורה, יושב ושקוע ב... בלימוד, ספרים פתוחים. אור נרות מאיר את החדר, הוא מנסה להסיז את תשומת ליבו של בעל הבית, אבל הוא לא מצליח, הוא שקוע בלימוד, הקור מחוץ הולך ומתגבר. הוא מנסה לנקוש בדלת, אבל עדיין הוא שקוע בלימוד, הוא לא שומע אותו, אז בלית ברע הוא נכנס פה לחץ על הידית, להפתעתו נפתחת. הוא אומר, אם הוא היה מצווה במקום, הוא לא מתפלא, כי תמיד הדלת שלו פתוחה. טוב, רק כשהוא נכנס לחדר פנימה, הרב הרגיש בו של מלאיכם, מה מביא אתכם, הוא מספר לו. טוב, לכו לישון, אחר יכתוב לכם המלצה שתעזור לכם.
מה זה מתואר מוקדם בבוקר, עוד לפני שיוצא מהבית, לבית הכנסת, הרב מושיט לו את ההמלצה, תוספת סכום נכבד. מתפלא בית הכנסת שראו ביד את ההמלצה בכתב ידו של רבם הנערץ, נערו, הושיטו לו סכומי כסף גדולים. בתוך שעה לא ארוכה, היה לו בכיס את כל הסכום הדרוש, לקניית 5 זוגות נעליים חדשות. השמחה של רבי בנזל הייתה גדולה, בחלומות הטובים ביותר הוא לא תהיה שכבר ביום הראשון יצליח לקבץ את הכל. אבל עדיין היה לו חשש עמוק שהעיב על ההצלחה הגדולה. הוא חזר הביתה לבית של הרב, של הרב מנוסביד, זה לא מקרב לב על ההמלצה, אבל הוא שטח את הבעיה. החדשה, אמר, לא חדשה, אמר, יש לי את הכסף נעליים, אבל אולי לא נפטרה לגמרי. העכברים והחולדות עדיין משוטטים, מה הוא יכול עם תקנתם, ייתכן שוב שכל העמלה יהיה לשווא. הרב לא ענה לו, ניגש לארון ספרים, לקח ספר, הרבה ספרים, התעמק בהם, דפדף ודפדף, עד שהוא לקח פיסת נייר קטנה, טבל את הקולמוס בדיו, רשם כמה מילים, קיפל, אמר לו, את הפתקה הזאת תדחוף בתוכי מחילה שדרכה חודרים העכברים לבית, והשם יעזור. הוא מודה לו. וזה בחזרה הביתה, בדרך חזרה לא התאפק. פתח את אותו פתקה, הביא לי מה שהיה כתוב והשתומם. בפתקה הופיע שמו של הרב מנסביד אברהם יהושע, חנן מלכה. טוב, מיד כשהוא הגיע הביתה, הוא עשה כמו שהרב אמר לו, ובאותו יום ואילך לא נראו יותר עכברים בביתו של רב בנזין. נוסי הרב בנזין לסיפורה מופלא באוזני רבה של ריסקווה. עכשיו אתם מבינים למה כל כך התרגשתי, לשמוע את השם של הרב יוצא מהפה, אם הרב ככה הורה, מיד אני מוכן לעשות כל מה שיושט עליי. ורץ בשמחה לחמם את המיק ועבור התפילה של הסנדק. המקור פה של הסיפור זה המסר תורני, מתוך הדרסקוידש לי, רב אפרים פרידמן קצת. אנחנו משיכים רבותיים דאפרים בהלוכה, אנחנו עוזרים בשעה טובה בסמן טוב קוף, גימל קיף בייד. סדר קריאת התורה בראש חודש, ומדוע חולצים את התפילין לפני מוסף, זה משלימת דף עמי בהלוך היום, נוכל לשמוע גם בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנית גאונים. בקריאת התורה של ראש חודש יש 4 עליות, לא פוחתים במספר הזה, כדי שלא להשוות את ראש חודש לימות חול, וגם לא מצפים, כדי לא להשוות לי היום טוב, שיש בו 5 עליות, וקדושה שלו גדולה מראש חודש. סדר הקריאה הוא ככה, הכהן קורא את 3 הפסוקים הראשונים של פרשת סוטומי, הלוי קורא את הפסוק השלישי שקרא הכהן, והוא ממשיך וקורא 2 פסוקים נוספים. וישראל קורא את 3 הפסוקים האחרונים שנשארו בפרשת סוטומית, שהיא בעצם עונה 8 פסוקים. וגם את פרשת מוסף של שבת, והרביעי קורא את פרשת מוסף ראש חודש. יש אומרים שהלוי קורא את 5 הפסוקים שנותרו פרשת סוטומית אחרי קריאת הכהן, וישראל חוזר וקורא את 3 הפסוקים האחרונים, של פרשת סוטומית ופרשת מוסף שבס, שחנוך וכמה מגדולי האחרונים, בכללה המשנה ברורה והחזוניש, פסקו כמו הדעה הראשונה, כך מנהג רוב ישראל, והגויין פסק הדעה השנייה, וככה מנהג חלק עם בני אשכנז בארץ ישראל. מנהגי התפילה בראש חודש, שבסוף הברכה האמצעית של מוסף יש בקשה עם 12 פרטים. יש מנהג קדמון להוסיף לחפור הספשע, אבל מנהג רוב ישראל רק להוסיף את זה רק בשנה מעוברת. 12 פרטי הבקשה, כן, לטוב או לברוח או לעשות מנסים חול, למחיל להסחד, להתאחר וכו'. וכנגד 12 חודשי השנה, ומוסיפים עוד אחד כנגד חודש העיבור, אז לכן יש נהגו להוסיף אותו רק עד חודש אדור. מנהג רוב ישראל לפתוח את הקדושה של מוסף בפתיחה של קדושה מוסף של שבת, או קיסר, כי מן הגם, כסר יתנו לחול, ולאפשר בקדושה של חול, אבל מנהג רבים מבני אשכנז לומר קדושה של חול. מנהג רוב ישראל אמר לפני תפילת מוסף ולאחרי המזמור ברוכי נפשי שנזכר בניין ראש חודש, עושה לרח למועדים. יש מקומות שאינו נוגעים לומר אותו, ונחלקו הפסקים אם נגיד גם שיר של יום של אותו יום, או שהברוכי נפשי בא במקומו. מנהג ישראל מקד מדינה לחלוץ את התפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף, הסיבה היא שכשם שלא מניחים תפילים בשבת וביום טוב, בגלל שהתפילים נקראות אות, ובשבת וביום טוב, לא צריך בעיות נוספת, כי האם אתה נקרא עם אות. ככה יש לי נועה גם בראש חודש בשעת תפילת מוסף, שמזכירים בו את מוסף היום, ושהזכירה הזאת היא גם כן כאין אות ואם זאת, אם הוא שכח לאחות תפילין לפני מוסף, אז הוא לא יחלוט אותם באמצע תפילת לחש, כי זה, כי אין איסור בזה. יש אומרים שמנהג חליצת התפילין נוסד על פי המנהג לומר מוסף קדוש הסקייטר. זה לא ראוי. האדם יאמר לרבן שלנו, כסר יתנו לך כשהוא עצמו המותר בקדר של תפילין. לפי זה, אם הוא שכח לחלוט את התפילין, זה יכול, לפני תפילת לחש, יכול לצאת לפני חזור הסשס, כדי שלא אמר את הקדוש עם התפילין. גם שמותר בתפילין ושמע קדושת הקסר מעניין אחר, אז יש שומרים לחלוט את התפילין או יזיז אותם קצת לפני שומר הקסר, ויש שומרים שבכזה אופן הוא לא צריך לחלוט. עד כאן בעניין דברים בהלכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. אסור להפסיק בדיבור באמצע הלל, אלא רק לצורך אני אסלום היינו ונשמרה בו ובורכו וקדושה. וכן, ואותו דבר אם קראו לו לעלות לתורה, יעלה ויברך. מי שדילק פסוק בהלל, בימים שבהם קוראים הלל שלם, הוא צריך לחזור ולקרוא את ההלל בברכה. בימים שבהם מדלגים בהלל, אז הוא יחזור ויקרא בלי ברכה. וכתחילה צריך לקרוא את ההלל בעמידה, ומי שעומד ונשען על איזה דבר, במידה כזאת שאם ינטל הוא ייפול, אז יש אומרים שזה לא נחשב כעומד, וייתכן שצריך לחזור. נחזור בקצרה על מה שלמדנו לפני 100 ימים, חצר שגר בה יהודי אחד, וגר בה גם גוי אחד או יותר. היהודי זו לא זקוק לרוב חצרות, כיוון שהדירה של הגוי לא נחשבת לדירה, והיא כחלק מהחצר. ועם אלה מותר לטלטל הן מהבית היהודי והן מהבית של הגוי לחצר, ולהפך מהחצר לבתים שלהם. אבל אם גרים בחצר שני יהודים יותר, בתים נפרדים, או בדירות נפרדות בבית אחד, שהדין שלהם שהם צריכים להראה ברוב החצרות, אחד עם השני כדי להתיר את הטלטול מהבתים לחצר ומבית לבית, שם הגר גוי, ייתנו חז"ל שהעירוב לא חל, ותם התקנה כדי שישראל יתרחקו לגור בשכנות עם גויים, שלא ילמדו מהעושים שלהם. הסיבה שלא תקנו ככה בחצר שגר בה היה יהודי אחד עם גוי אחד, כי זה לא שכיח, כיוון שיהודי חושש לגור לבד עם גוי. והוא הדין, הוא הדין במקרה ששני יהודים גרים ביחד בדירה אחת, שלא תקנו שהעירוב לא יחול, כיוון שגם מקרה כזה הוא לא שכיח. ויש מהפוסים שהקלו בדין הזה בזמננו, כיוון שבלאו הכי אנחנו שורים בין הגויים ומעורבים בהם, אבל רבים כתבו שאין להקל. לפעמים אתנו דבלי, כיצד ייתכן שיהיה מותר ללבוש בגד חולין, מצמר ופישטים יחדיו? האם בצק עוצר את הטומאה? ואיזה משקה מותר בשתייה רק אם יש בו קסקסים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת קריסוס, דף כ"א, ובשלוחה 2 נוכל לשמוע את השרומפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום החפץ ממחיים, האם יש חילוק בין רכילות על ישראל באוזני ישראל לבין רכילות על ישראל באוזני גוי? קודם החפץ חיים שלא רק שאין חילוק, אלא לפעמים זה חמור יותר באוזני הגוי. יכול לגרם לישראל איזה קצר. ומשך החפץ חיים אומר שיש אנשים שנכשלים בזה. שאומרים, שמטילים מום בפני גוי על סחורה של יהודי, שמחר לו, או איזה מנחה שעשה לו. גם גורם לו איזה קבצר, ולפעמים גם הוא יורד לחייו בגלל זה. בימינו, למרות שאנחנו לא חיים בין הגויים, עדיין צריך זהירות מיוחדת בעניין הזה. כן שאפשרויות המסחר הגלובלי כל כך רחבות וזמינות, וגם בארץ, עצמה זה לא נדיר כל כך יחסי מסחר בין יהודים שאינם יהודים. מכאן עובר החפץ חיים לאיסור החמור של הלשנה על יהודי לפני נוכרי. מציאות שגם היא הייתה שכיחה יותר בתקופתו, סליחה. אבל גם בימינו אפשר לקשל בה, יש לזה הרבה דוגמאות, נהגות מגוס לא יהודי, קבלן או פועל של היהודי, וסתם בעל מלוכה וכן הלאה. הביאור מוסף של דיר שמביאים על זה מדברי החפץ חיים במקום אחר, שכותב על זה דברים מבילים, אבונו גדול מנצור, אינו שווה לאפיקורס וכופר בתורה בתחילת המתים, גיהנום כלה והם אינם קלים. ועבור זה יבוא בגלגול בכלב נובח, השם ירחם. הרב חיים מבין מה יש נורא מהגוין. הגוין עשה פעם עם עגלון יהודי, והסוס, הסוס סטה לתוך שדה של נוכרי. הגיע הנוכרי, בא לשדה, להקות את הגוין. יגיד, העגלון ברח. הגוין נשאר ב... הגוי נשאר בגלה, והגוי רצה, אמר, תגיד לי מי זה? לא רצה, והתחיל להקוד אותו. והגאון נמנע מלומר לו שלא, שלא, שזה לא הוא, שזה עגלון, שברח מפה. ולמה? כי בכך הוא מלשין על העגלון היהודי. הרי מדין תורה היהודי לא חייב לשלם, גם אם כן, לא מגיע לו, לא מגיע לו שירביצו לו. ואמר הגאון שאם היה מלשין, אז צריך לבוא בגלגול של כלב. כלב נובח, ולא היה מועיל לו להסיל אותו, לא התורה שלו ולא המצוות שלו. שם הלכם. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בתור הזה מובא שפעם הגאון רב זאב צ'צ'יק, בזמן לביקורת בבית חולים אחרי שעבר התקף לב, האורח נתן לו הוראות ארוכות, מסובכות, למינון תרופות, ארגול גופני וכו'. כשמצא משם הרב צ'צ'יק, הוא אמר, הרי אפשר להתפלל יותר טוב בראש השונה ולחסוך את כל הסיפור הזה. תודה לרבותיי להשקיע, לנצל את הימים האלו לתפילה בכוונה, ולבקש על שנה טובה והתעלות בעבודת השם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם, המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר לפני, בוכנות ובגשמיות, בכל טוב סלע.